ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו לראות את החשיבות של הניסים, ראינו גם את הסכנה, אומר המהר"ל בתחילת ההקדמה השנייה, שבתפיסה שמונעת את הניסים, כי בעומק התפיסה הזאת בעצם עלולה לדרדר אותנו למחשבות שהעולם קדמון. ודיברנו שבוע שעבר על הנזקים הרוחניים שבתפיסה הזאת, ומוסיף המהר"ל ומעמיק בנושא הזה של העולם קדמון, ועוד יעמיד דבריו. אנחנו בהקדמה השנייה, אצלי זה בעמוד זין שורה שישית. איך יתהווה דבר מכל דבר? מי שכופר בניסים אומר, מה, זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שמדבר אחד נוצר דבר אחר? לא יתהווה דבר מכל דבר, רק בדבר מיוחד. אי אפשר שכל דבר הופך למה. יש סדר בעולם. מגרעין של חיטה יוצא חיטה, מזה יוצא זה, יש פה השתלשלות. איך יכול להיות שיוצא דם ממים? זה נגד כל הכללים של הכימיה. אומר המהר"ל, מבין ראיה ממין על שאינו מינו. הפועל הטבעי בוודאי פועל לפי טבעו, ודאי שאתה צודק שבטבע דבר נולד מדבר, אבל זה אנחנו מדברים עכשיו על הפועל הנבדל, והפועל הנבדל יש לו חוקיות אחרת, והבדל יש ביניהם. צריך להבחין, אומר המהר"ל, בין שתי מערכות שונות ולא להרבב. הכל מתחיל כשמערבבים, כל הבעיות מתחילות כשמערבבים את שתי המערכות אחת עם השנייה, ואז יש קושיות. לא, זה שתי מערכות שונות לגמרי. מערכת הטבע ומערכת העולם הנבדל. הטבע פועל בזמן, ולכן צריך לכל פועל טבעי משך זמן. הטבע, העיקרון שלו הוא ההשתלשלות. הטבע כולו, כל העולם הטבע שאנחנו פוגשים, הוא עובד בצורה של סיבה שמולידה תוצאה, שהיא סיבה לתוצאה אחרת, סדר של גלגלים, דבר מוליד דבר, דבר מוליד דבר. ככה זה כל הטבע עובד, תהליכים. הטבע כולו בנוי על עקרון התהליכים. תהליך במהות שלו הוא דורש זמן, זה תהליך, כל דבר, כל דבר, זה זמן. ככה הטבע שלנו בנוי, בנוי מתהליכים, לכן הוא בנוי מזמן. אבל יש מושג אחר, יש משהו אחר בעולם, שיש דברים שלא, הם לא תהליך, הם לא דבר שמוליד דבר, הם לא קשורים לתהליך, ולכן הם לא קשורים למימד הזמן. יש דברים נבדלים, הם לא קשורים לזמן, אינם כוח גשמי, הם לא קשורים לתהליכים גשמיים, ולכן הם פועלים בלא זמן. ניתן דוגמה. אם למשל לאדם יש איסורי מצפון, אדם באופן טבעי יש לו איסורי מצפון, האם האיסורי מצפון שהקדוש ברוך הוא ברא לנו בנפש, האם האיסורי מצפון הם תוצאה של איזשהו תהליך שדבר דבר 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 בסוף נוצר איסורי מצפון, או שזה משהו שיש, פשוט נמצא, זה רגש, זה רגש שנמצא לנו בלב, שהוא, אני לא יודע איך הוא קרה, אני לא יודע אף פעם, לא יודע איך נוצר לי הדבר לסלם. זה לא שאני עשיתי אחד וזה וזה ועולי זה, והנה יצרתי איסורי מצפון. לא. זה, לא יודע, פתאום באיזשהו שלב בחיים, בלי התראה מוקדמת, בגיל לא יודע מה, פתאום הרגש הזה שנקרא איסורי מצפון התחיל להיות אצלי. אתה יכול להסביר למה, איך זה נוצר? לא. זאת מתנה משמיים. יש לנו המון ערכים, רגשות, תחושת הרצון לאמת, הרצון לצדק, זה דחפים ערכיים שנמצאים בתוכנו, שהם לא תוצר של תהליך טבעי שתלוי בזמן. זה לא קשור לציר הזמן. זה שהמים הופכים לדם, זה קשור לאותו נושא. המצפון, העולם הערכי, התגלה. לא העולם הטבעי התגלה, העולם הערכי. וכשהעולם הערכי מתגלה, כמו מצפון, כמו חוש צדק, הוא שומע. אז הוא לא מתגלה בציר זמן, זה משהו אחר. זה לא תהליכים טבעיים. זה הפתעה? ככה, פתאום, הרגש ככה אומר. זה שהמים הפכו לדם? זה לא שייך, זה לא גילוי של הטבע. זה גילוי של הרגשות. זה גילוי של העולם הרוחני. זה גילוי של העולם הערכי. העולם הערכי ככה הוא מתבטא, ככה הוא מדבר. ולכן, זה בלי זמן. ברגע אחד הפכו המים לדם. למה? כי זה לא שייך לציר הטבע. זה לא שייך לציר של סיבות ותוצאות. העולם הערכים התפרץ. הרגשות, המצפון של העולם, אם אפשר להתבטא ככה, המצפון של העולם התבטא פתאום. זה יצא, ככה, שמיים, איך הוא לדע? זה פיתוי של המצפון. כן, מצד הצד של החומר. זאת אומרת, שכיוון שיש גם חומר בעולם.
אבל התורה זה לא חומר.
התורה היא לא חומר. אבל כיוון שיש גם חומר וצריכים גם לטפל בו, אז זה גם בימן של זמן. מצד ההתעסקות בחומר, מצוות למשל, המצוות הן כן קשורות לציר הזמן, כי הן קשורות לחומר, כי המצוות באות לעסוק בחומר. כלומר, איך מתמודדים עם העולם החומרי. וכן כותב המהר"ל, תפארת ישראל, פרק י"ד ובעוד מקומות, שלכן המצוות קשורות לזמן, הן קשורות לחומר. נר מצווה היא קשורה, היא תחת ציר הזמן, תחת ממה. לכן כתוב שמצווה, ההגנה שלה היא מוגבלת בזמן. היא לא מגינה לאורך זמן. כי היא מוגבלת, אומר המהר"ל, בציר הזמן, אומר בסוטה. האיש, אין זה קושיה על המבין, כותב. אל תשאל שלא כל חומר מוכן לקבל צורה וצריך הכנה. איך המים מוכנים? זה לא קשה. החומר צריך הכנה, כלומר תהליך. זה במנהג הטבעי. כדי שמה יהפכו לדם צריך לעבור תהליך כימי מסוים, אם בכלל. האיש המתפלסף הולך אחרי הטבע, הוא מכחיש את המופתים, כי אתה רוצה שהכל יהיה תחת השכל הרציונלי. השכל הרציונלי מסתכל על העולם החושי ועל הטבע ומביא זה, רוצה להבין הכל בצורה רציונלית. זה נכון, אבל יש דברים לא רציונליים בחיים שלנו שהם לא עובדים דרך הציר רציונלי. לא. זה שיש לאדם רצון לצדק, זה לא מתחיל מהעולם הרציונליות. זה שיש לאדם כמיהה לאמת, זה לא מתחיל מהרציונליות. זה שאדם רוצה חסד, אוהב חסד, זה לא מתחיל מהעולם הרציונליות. זה שיש לאדם כיסופים לקרבת אלוקים ומצפון מוסרי, זה לא מתחיל מהעולם הרציונלי. זה לא שאדם מסתכל על הטבע, חקר את הטבע, חקר את העולם, הגיע למסקנות שצריך לעשות חסד. זה לא נכון. זה לא תהליך טבעי ולא תהליך שכלי של למידה רציונלית. זה לא נכון. זה ציר אחר. זה בא ממקום אחר. זה מהמקום הנבדל, מהנשמה שנמצאת באדם. כן.
האנושות לא עברה איזה תהליך בעולם
המוסרי שלה? חלק מהאנושות עברה תהליך במודע, ויש תהליכים לא מודעים שהם מתנה משמיים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא בא ועשה דברים, הפתיע, זה בא מי, אף אחד לא להסביר איך זה קרה. כן,
אז המופתים הם לא רק סביב ציר הזמן, הם סביב חומרים שהם לא מכילים חומרים שהמופת יצא. הוא כאילו מדבר שהנס
גם הזמן זה... וגם החומר אותו דבר. הזמן והחומר והתנועה זה דברים ששייכים לציר הטבעי, אבל יש ציר אחר בחיים שהוא לא הציר של הטבע, הוא לא הציר הרציונלי ולא החומרי ולא החושי, הציר הערכי. והוא יש לו עולם בפני עצמו, עולם הערכים. תגיד לו שלום, עולם הערכים יש לו ישות משלו, והוא גם מתבטא והוא פועל. הוא פועל כמו שעולם האורקי פועל, אחרת לגמרי. הקצב שלו, ההתנהגות שלו, ההתגלות שלו, הם במימדים שונים. יש דבר כזה, זה קיים. כשהנבואה מתגלה, כשהמצפון מתגלה, כשהאמת מתגלה, היא מתגלה לא לפי הכללים של העולם החומרי. כן.
אם אנחנו לא יודעים להסביר,
תהליכים
של הטבע, אז אנחנו לא יודעים שבהכרח פה הוא נבדל.
לא, לא,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא בהכרח, לא, כי הוא לא תהליך ערכי בהכרח.
הוא לא מה?
הוא לא בהכרח גילוי של עולם הערכים. גילו של עם הטבע, שעדיין אנחנו מבינים אותו.
אבל
נגיד
האדם שהפך
לאמן שהפכו לדעת, זה העולם הערכי. העולם הערכי מדבר עכשיו. המצפון של העולם, של העולם מצפון, המצפון זועק. וכשהמצפון זועק על זה שרוצחים ילדים, שלוקחים את הילדים היהודים וזורקים אותם ליאור, והיאור הוא כולו דם, כולו בית מטבחיים אחד גדול היאור, וכל דם זה דם של ילדים. הרוק לא רואים את זה, לא רואים, רואים מים, אבל האמת שזה הכל פה דם. ועולם המצפון של העולם זועק, הוא אומר זה דם פה הכל, אז אני אדם. ככה זועק, כשהמצפון זועק את זעקתו, אז אני אדם. זה זעקה של העולם המוסרי. אז אל תחפש פה עכשיו את הסדר הטבעי, כי זה לא, כי זה מקום, משהו אחר. תפילה, אדם מתפלל וקורא נענה התפילה שלו. כן? אליהו הנביא מתפלל, יורדת אש מהשמיים. עכשיו תנסה לחקור בצורה טבעית איך קרה שיורדת אש מהשמיים. אין דבר כזה שיש מהשמיים. אז אתה תתחיל להגיד לא זה, להסביר הסברים פיזיקליים לדבר הזה. אתה טועה בגישה, כי מה שקורה שם שהאמת של אליהו הנביא זורקת. אליהו כולו אמת, כולו אמת, כולו קנאות, קנאות קנאתי להשם. וכשהקנאות, שהער, המושג העליון הרוחני של הקנאות מתבטא בה, אז זה נראה אש, ככה זה נראה. זה לא תהליך פיזיקלי, זה לא ביטוי של הפיזיקה, זה ביטוי של הקנאות הרוחנית. ככה היא מתבטאת. האמת שהיא זועקת, יוצא אש. זה לא אש פיזיקלית. אם היית שם שם אצבע, לא היית נשרף. כן.
החתומים גם בעלו
בצורתי? לא, לא. חרטומים הם עלו על כל מיני תהליכים שנמצאים בטבע וידעו קצת להתעסק איתם. לכן אומרים הראשונים, מפרשים על התורה, שזה לא החזיק הרבה זמן. שהדברים של החרטומים החזיקו לזמן קצר. או שהם יצאו אשליות, יש גם דבר כדי ליצור אשליה. או שהם עשו איזה תהליך, איזה תרכובת מסוימת, שהם הצליחו לקצר אותה. אבל זה לא מחזיק זמן. המשך חוכמה מעריך בזה פרשת ועירה, שאומר הוא מוכר שם הפסוקים שהנושא הוא שהחרטומים לא מצליחים לעשות דברים לאורך זמן, ומשה ואהרון מה שהם עושים, שהם עושים ממש, זה מציאות שמחזיקה, כי החרטומים זה תרגיל, כל מיני פטנטים. יש פטנטים בעולם, אנחנו לא מדברים על זה. פטנטים זה בתוך המציאות. אנחנו מדברים על זה שהעולם המצפון, העולם הערכי זועק, אומר את האמירה שלו. אז מה שאתה רואה עכשיו זה לא התרחשות ששייכת לכללים של העולם הפיזיקלי, זה משהו אחר. כשארץ ישראל עוצרת את היבול בגלל שעושים עבירות, חס ושלום, או הפוך, מביאה ברכה בגלל שעושים מצוות, זה לא תהליך טבעי, זה לא תהליך פיזיקלי. והשיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע. זה נגד כל כללי הזמן והצמיחה. למה? כי זה לא ביטוי של הזמן והצמיחה בעולם, זה ביטוי של הקודם, של האמת האלוקית, שככה היא מתבטאת, של האהבה. כשהקדוש ברוך הוא מבטא אהבה, אז ככה זה נראה, ככה נראית אהבה. אל תחפש פה את הכללים, תפתח לזה שיש עולם של רגשות, של ערכים, של מחשבות, שמתבטא גם. נכון שיש עולם פיזיקלי, מדעי שמתבטא, עולם טבעי, יש עולם אחר שגם הוא מתבטא. תן לו גם לא להתבטא. הוא שונה, הוא אחר, אין לו צירי זמן וחומר. בדבר השם שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבאם. זה העולם הנבדל, זה לא פועל הטבע, הוא לא צריך הכנת החומר. ואל תשאל שלא כל חומר מוכן לקבל כל צורה והכנה. איך המים מקבלים צורה דם? זה לא קושייה. מה שצריך הכנה זה במנהג הטבע. האיש המתפלסף הלך אחר הטבע, להכחיש את המופתים. אנחנו מודים שמצד הטבע אין נמצאים. צודק, מצד מדעי הטבע אין ניסים. מסכים איתך מרל, אל תפחד. למה אתה מפחד מניסים? כי אתה מפחד שזה יפרק לך את כל העולם המדעי. אתה אומר, איך אפשר ללמוד מדע שכל הזמן יש פה ניסים? פרק לי את המדע. אל תדאג, אומר המרן, עולם המדע, אתה צודק לגמרי, בחינה מדעית אין ניסים. אין. אין בטבע ניסים. טוב מאוד, אתה צודק בינארי. לא, אל תפחד. תלמד מדעים, ואתה צודק, וזה נכון שבטבע אין ניסים. כן.
לפי זה, לא
אומר
שנס שהוא לא בטבע
או
יותר גדול?
נס שהוא לא בטבע, לא הבנתי את זה.
אנחנו אומרים שנס שהוא בתוך הטבע או יותר גדול?
אני לא, לא, מראה לא מדבר על זה עכשיו. מראה לא מדבר על זה. מראה עושה הבחנה בין הטבע לבין הנס. מה זה נס? אומר מראה, הנס זה ביטול של העולם הערכי. זה משהו אחר, זה לא קושייה. זה לא קשור אחד לשני בכלל.
כן.
המדע מתאר את הטבע, והוא צודק, אין ניסים. אין. כי זה לא התפקיד שלו לתאר את העולם הערכי, הוא מתאר את עולם הטבע, ומצד עולם הטבע אין ניסים בזה.
אבל
הוא
בעצם שואל
שכאילו
באמת, אז אין הבדל בין שינוי במציאות או לא שינוי במציאות, גם אהבת חסד וגם אמת או דברים כאלה, זה לא שמיים נהפכים לדם.
כן.
אז איך אני מגדיר מה נס ומה לא? כל דבר אני יכול להגיד שזה העולם זועק.
לא, כי אם מבחינה מדעית זה לא נכון. זה זעקה של עולם הערכי ולא של הטבע. כי בטבע זה לא קיים, אין בטבע מים שהופכים לדם.
והיה, כשהנערה אמר שהוא יביא פה אנשים גדולים שכן הסבירו כל דבר ב...
ניסו, אמר, אני אומר להם, אתם טועים. אתם טועים בזה, כי אתם עושים נזק גם לעולם המדעי. אבל הנזק יותר חמור, שאתם אומרים בעצם שהעולם הערכי אין לו ביטוי בשום בפני עצמו. שהעולם הערכי כפוף לעולם הטבע. זה חוזר ממש דברנו בשיעור הקודם. שבעצם עולם הרוח כפוף לטבע. למה? תן לעולם הרוח את עצמו שלו. תן לו לדבר. למה הוא צריך להיות כפוף לו עולם הטבע? כפוף לו הבא הערכי. תן לו. זה שלו. כמו תפילה, אדם מתפלל. עולם הדבקות, עולם הרגשות, עולם האמונה מתבטא. נכון, זה לא קשור לעולם הטבע. זה בכלל לא קשור. זה לא עובר דרך הטבע, זה לא קשור לטבע, זה ציר אחר. זה לא סותר. מה, אם בבית חולים, האם בבית חולים אומרים הרופאים, אנחנו לא מסכים שיהיה בית כנסת בבית חולים, כי זה מאיים עלינו. זה מאיים, זה פוגע, זה קורא תיגר. הבית כנסת קורא תיגר על הרופאים. אסור, זה מחליש אותם. עוברים כל פעם ליד הבית כנסת, רואים שהם פעלים. מה, אתם לא סומכים, אי אפשר לעבוד ככה. מפרק לנו את כל הביטחון העצמי וכל הזה, אי אפשר. לא נכון. הרופאים, הוא קצת גם עוד יחד את כנסת, תתפלל. יש רופאים שמתפללים. אז מה אפשר? זה לא קשור. הרופא מתנהל לפי הטבע, צודק. ויש ציר אחר לגמרי, שהוא ציר הערכי והעולם הערכי, יש לו את הביטוי שלו. זה לא קשור על השם. זה כמו שאני יודע מה, מישהו יגיד ש... הוא בא לתת אהבה לחולה. ובגלל שהוא נותן אהבה לחולה, אז החולה עכשיו יש לו בתת מודע שלו רגשות הרבה יותר חזקים, ולכן הוא מצליח להבריא. הרופא, זה מאיים על הרופא? לא, זה לא קשור. זה ציר אחר. אני מדבר על ציר הביולוגי, ויש ציר אחר שהוא לא ציר ביולוגי. אני לא מכיר אותו. יש ציר פסיכולוגי, יש ציר מעבר לפסיכות, תת מודע, יכול להיות. יכול להיות ציר רוחני. יכול להיות שיש אדם שחולה, שבילה שאתה לימדת אותו איזה סוגיה באמונה, אז עכשיו כל האישיות, כל המחשבות שלו עכשיו אופטימיות ומלאות תקווה, יש לו כוח להתרפא. יכול להיות, זה ציר אחר. זה לא קשה, זה לא סתירה. יש פה כמה רבדים בחיים. אז יש עוד רובד. הרובד שהעולם הערכי מתבטא. כן.
בעולם
הערכי
גם
אם זה ישרים,
הכל
מדובר
על תהליך. זאת אומרת, אדם צריך לעשות תהליך
ברחוב. כן, אבל זה לא תהליך חומרי. אדם יכול לשנות מידה בשנייה אחת, אם רוצה. מי אמר זה חייב לה... אין כללים בזה, אין חוקים. בעולם הטבע יש כללים. יש כללים. בשביל שיקרה שחומר אחד יעבור לחומר אחר, צריך לעשות, לשנות את המבנה המולקולרי. צריך לעשות, אתה יכול לקצר את הזמן, אבל בסוף אין מה לעשות, אתה חייב לעשות, לשנות את האטומים, גם לא כולה, אחרת מא' לא תגיע לב', אין סיכוי, אי אפשר לדלג על התהליך הזה. בעולם ההתקדמות הרוחני, לא יודע, הכללים הם שונים לגמרי. יש קונה עולמו בשעה אחת. מצד הטבע אתה צודק, אין נפלאות, הוא אומר, אין ניסים, צודק לגמרי. המצד הנבדל, יש, זה לא קשה. זה שתי מערכות נפרדות. כל הבעיה אומר המערכת שאתם מערבבים. את התנ"ך עם המדע. זה לא קשור. המדע בא לדבר על המדע. התנ"ך זה ספר נבואה, הוא בא לתאר, לא לתאר את המציאות הטבעית בכלל. הוא בא לתאר את ההתרחשות של העולם הרוחני. העולם הרוחני, הערכי, יש לו התרחשות ודינמיקה שלו, שהיא לא תחת ציר הזמן, ברור שלא. ולא תחת ציר האחרון. כי זה ציר אחר, זה תהליך אחר. אז היסטוריון יגיד שמה שמתואר בתנ"ך זה לא נכון, התהליך ההיסטורי מתאר כך וכך. נכון, הוא צודק. באמת התהליך ההיסטורי היה כזה וכזה, אבל התנ"ך בכלל לא ספר את התהליך הזה. התנ"ך לא בא לספר תהליכים היסטוריים. התנ"ך בא לספר את איך העולם הערכי מתרחש. אז מבחינה ערכית, אז יאמר התנ"ך שהקדוש ברוך הוא העיר את רוחו של כורש, ככה כתוב בתנ"ך, השם העיר את רוחו, ובגלל שהשם העיר את רוחו, אז לכן הייתה הצהרת כורש, ולכן עם ישראל חזר לארצו, כי ירמיהו הנביא אמר שתוך 70 שנה יחזור לארצנו. זהו. יבוא היסטוריון, נגיד לא דובים ולא ים, מה פתאום לכורש היה חשבון, אינטרסים וכל מיני סיבות ותהליכים כאלו וזה 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 וזה. והוא צודק, ההיסטוריון הוא צודק לגמרי, זה נכון. התנ"ך בכלל לא מדבר על זה, הוא לא מדבר על התהליך ההיסטורי. התנ"ך מתאר זה שרוח השם מתגלית בעולם, איך היא מתגלית? ככה היא מתגלית רוח השם. זה משהו אחר לגמרי. זה לא קשור. לידה, יצירת הולד, בסדר? יצירת הולד. ברגע יצירת הולד, כל החוקר, כל הביולוגים, כל הרופאים יוכלו לתאר לך מבחינה כימית בדיוק מה קורה ביצירת הולד. הכל, כולל הגנטיקה, כולל כל התהליכים. אמת לאמיתה. צודק לגמרי. אבל אנחנו אומרים שיש נשמה שנשלחת עכשיו לעולם. יש איזשהו רופא שיכול להכניס את זה לאיזושהי הגדרה מדעית? לא, אבל זה נכון, שנכנס לשם לשם. ואף משוואה כימית, ביולוגית, גנטית לא משקללת את העובדה הזאת שנשמה באה עכשיו מאוצר הנשמות מתחת כיסא הכבוד עכשיו לכאן. אף מדע לא מתאר את התיאור המדעי, אין תיאור מדעי כזה. אבל זה נכון שזה קיים. מה זה הדבר הזה? העולם העליון התבטא כאן. העולם העליון התבטא, אבל אין נשמה לעולם. האם זה רק התרחשות ביולוגית? לידה, יצירה, זה רק התרחשות ביולוגית? זה רק התרחשות גנטית? לא. יש גם משהו אחר שאף אחד לא יודע להסביר אותו. נכון? זה נס. זה נקרא נס. מה זה נס? זאת אומרת שזה משהו שהמדע לא מגדיר אותו. אין לו הגדרות מדעיות לגביו. מה זה הדבר הזה שנשמה הופיעה? מה זה הדבר הזה? זה מדיד בזמן, זה מדיד בתהליכים. זה לא קשור, זה ציר אחר. עולם התחתון יש לעולם הטבע, אבל מה לעשות? יש פה גם עולם נבדל, שגם הוא פועל. ומשם הניסים באים. הניסים מחדשים כל מיני דברים. העולם הנבדל מדבר פה. וכשהוא מדבר, הוא מדבר. יוצאות נבואות, יוצאות ניסים, יוצאים כל מיני דברים. לכן אתה רואה שהוא לא בכל מקום מדבר עולם הנבדל. אתה רואה שבעם ישראל בעיקר יש ניסים, ובמקומות אחרים אין כל כך ניסים. למה? כי זה לא חלק מהטבע. אם זה היה חלק מהטבע, היינו מצפים לראות הרבה ניסים בכל מקום בעולם. ואין. בטח לא ניסים כאלו דרמטיים. למה? כי העולם הרוח מדבר. איפה הוא מדבר? איפה שמקשיבים לו. איפה מקשיבים לו? בעם ישראל מקשיבים, אז פה הוא מדבר. איפה שרוצים לשמוע תורה, איפה שרוצים לשמוע את הנבואה, שם הוא מדבר עולם הרוח, אז הוא מדבר, הוא מבטא גם ניסים. אבל במקום אחרים לא רוצים לשמוע. פרעה אמר, מי השם אשר שמע בקולו? והקדוש ברוך הוא החזיר את התורה לכל העמים, והם לא רצו לשמוע, לא רצו לקבל. אז זה ניסים שם גם כן. מה לעשות? זה לא חלק מהטבע, זה דיבור. כי יש דבקות בנבדלים, אז זה חלק מיחסים עם העולם העליון. וזה שיאמר איך יצויר שיהיה דבר מכל דבר, זה נמנע לפי הטבע וכו', והעולם מחויב, אם הנהגתו שלו על סדר הטבע זה שינוי מהסדר, ודאי, לא נכון, הכל לפי רצונו. גם לשיטתך שאתה מאמין קדמות, ודאי זה לא נכון, אבל גם לפי דעתך שזה טעות, מי אמר שהניסים שבא משן ברך אין להם סדר? אתה אומר נס זה בלגן, זה לא נכון, זה לא בלגן, זה גם זה סדר אחר. אתה מפחד שהניסים גורמים לך בלגן, אין סדר עכשיו, הכל פה בלגן, שינוי מהסדר, זה לא רב היום, זה לא שינוי מהסדר, זה סדר אחר. וכמו אדם שמגיע לארץ אחרת ושומע שפה, זאת אומרת, זה הכל, אנשים פה מקשקשים כל היום שטויות, אומרים כל מיני דברים מוזרים. לא נכון, הם לא אומרים דברים מוזרים, אומרים שפה שאתה לא מכיר. אתה לא מכיר את השפה, אז נראה לך שכולם פה מוזרים, מדברים שטויות. לא נכון. זה שפה אחרת. זה לא אומר שאין פה סדר, יש סדר אחר. אתה פשוט לא מכיר אותו. תלמד, תחכים. זאת עבודה, זה הנושא שלנו. אומר המהר"ל, זה לימוד אמונה. לימוד אמונה זה ללמוד את הסדר של התבטאות העולם הרוחני. העולם הרוחני מדבר איתנו דרך הניסים, דרך הנבואות, דרך התורה, דרך משהו מתגלה, והוא מדבר איתנו. בוא נלמד את השפה, את המסרים, את הסדר של העולם הנבדל שמתגלה אלינו. זה לא סותר בכלל ללמוד חוכמות ומדעים, זה אנחנו סדר אחר. על זה נאמר, כבוד מלכים, חקור דבר. בוא, תלמד מה המלך רוצה להגיד לך. הוא רוצה לדבר איתך. הוא אומר לך מסרים, נכון? תקשיב לו. כמו שיש לעולם הטבע סדר, והוא צודק, יש גם לניסים סדר. זה עולם בפני עצמו. עולם הרוח זה לא בלגן. אומר הרב קוק בתחילת אורות קודש חלק ב', שאחת המחלות הקשות ביותר זה שאנשים מתארים לעצמם שהעולם הטבע זה עולם מסודר. אין פה סדר, יש פה חוקים, מנגנונים, כללים, מתמטיקה. עולם הרוח זה מורפי כזה, עולם הרוח זה שם בלגן, מיסטיקה, וזה זה העולם הלא ברור. זה יוצר חולשה נוראית, זה יוצר אי אמון כלפי עולם הרוח. זה יוצר עולם הרוח, זה עולם הלא רציני, הלא מחייב, הלא שיטתי, הלא מדעי. אומר המהר"ל, לא נכון, זה אחד המפעלים הגדולים של המהר"ל. עולם הרוח הוא עולם מדעי, מסודר, מדויק, יש תבניות, יש כללים, עולם שלם, יש חוכמה, חוכמה שלמה, עולם הרוח. איך הוא מה, כל זה שיקולים וסדרים ועולם, צריך ללמוד את זה, מדע. זה סדר שלם. והוא יותר מסודר ויותר מאורגן ויותר יציב מאשר עולם חומרי. גם יותר חזק. יש קישור וחיבור בין העולמות. זה גם סוגיה מסובכת, טוב. אבל יש לזה סדר מסודר. אנחנו חוגגים את פסח, מתחילים בליל הסדר. זה מאוד חשוב. שאנחנו אומרים שהעולם הרוחני שהתגלה בעולם הזה, גילוי שכינה, מה זה יציאת מצרים? זה גילוי שכינה, אני ולא מלאך, אני ולא שר, והקדוש ברוך הוא פתאום מתפרץ. זה מסודר, זה סדר, זה מאוד מסודר. חוקת הפסח זה מלא חוקים והוראות ודיוק, יש כללים איך העולם הרוחני מתגלה אלינו. מתחילים את ליל הסדר בסימנים, קדש, רחץ, כרפס, יחד, זה מסודר. בכלל זה חשוב להתרגל כשמגיעים לנושא החגים שיש סדר. בפעמים אנשים, השגרה היא מסודרת, החג זה הבלגן. למה? כי החג יוצא מהשגרה, אז שהחג, אמרת חג, אמרת חוזר סדר. אתה מתפללי, מתי זה, מתי לא נראה, לא נראה. תראו את הרמב״ם, הרמב״ם הלכות יום טוב פרק ו'. תראה את הרמב״ם, הוא מסביר לך מה זה שמחת חג. הוא יורד לשעות, ועסק מסודר מרמב״ם. שלוש ארבע הלכות שמסביר לך ששמחת חג זה דבר מסודר, יש כללים. אל תחשוב, הוא אומר, אל תחשוב ששמחת חג זה זה, לא, יש כללים. מה זה שמחת חג? זה סדר, יש סדר לחגים, יש סדר לקדושה. זה מאוד מאוד חשוב, אחרת זה מה זה חג? אה, בלגן כזה, זה לא נכון. ככה אומר רמה, ככה סדר, ככה הוא כותב שם, ככה הדרך. אני אגיד לך בדיוק מה לוז, כותב לוז, איך צריך לראות סדר היום בחג. כללים, חשוב מאוד. מי שעזות את שעה הזאת, מי שעזות את יש כללים. פורי. זה לא נכון. יש סדר. יש תפילת שחרית, יש מקרא מגילה, אחרי מקרא מגילה אומרת הגמרא זה מתנות לאביונים, שזה צמוד למקרא מגילה. יש סדר. לא נותנים מתנות לאביונים כשמתחשק, נותנים מתנות לאביונים אחרי קריאת המגילה. בירושלים זה נפקא מינה בהלכה, כשיש פורים משולש, נכון? שיוצא תטבע בשבת, אז מקדימים מקרא מגילה ליום שישי, לי"ד, ואת הסעודה דוחים ליום ראשון. מתי עושים מתנות לאביונים? יום שישי. מתי משלוח מנות? יום ראשון. אתה רואה? מסודר, זה לא סתם. אינן עניים נשואות למקרא מגילה. יש סדר. מתי עושים סעודה? מתי מנחה? מתי... הסדר זה לא הכוונה שאין חיים, שאין שמחה. הכוונה שיש חוכמה. יש חוכמה. זה מאוד חשוב. שהעולם הרוחני הוא עולם של חוכמה. וזה המפעל הגדול של המערב. אנחנו נמצאים פה בתשתיות, המערב בונה את התשתיות של כל הספרים שלו פה, בהקדמות. הקדמות האלו זה הקדמות לכל הספרים שלו, זה רק לגבורות השתיות. גבורות השם זה ציר טוב, כי זה דרך ניסים, זה נכנס. אבל זה תפיסה להתרגל לזה, שהעולם, הרוח, הוא עולם מדעי, עולם מסודר, יש לו כללים, יש תלמד, בשביל זה תבוא תלמד. יש לזה סדר מסודר. ולא התחדשו הזמנים רק בזמן מן הזמנים מדויק ולא תמידי. השם נותן מן לישראל, אל תאמר בלגן. לא נכון, זה סדר העולם, זה לא חוץ למציאות. כשם שראוי לעולם כמנהג על פי טבעו, ראוי לישראל, בגלל שעם ישראל דבקים בעולם הנבדל, כלומר העולם הרוחני מתבטא בהם, כי הוא מתבטא דרכם, אנחנו ביטוי של עולם הרוחני, נכון? אנחנו לא כמו שרמים. מי זה עם ישראל? זה עם הרוח, זה העולם הרוח מתבטא דרכנו. אנחנו הפה של העולם הרוח, אנחנו הפה של הקודש. אז שהעולם הרוח מדבר דרכנו, יוצא כל מיני דברים, ככה הוא מדבר, זה סדר. זה לא שינוי בנבראים, זה לא נכון. זה ביטוי של עולם הרוחני, זה לא קשור אחד לשני. הכל מסודר. ולכן טעה. ולא ידע מתפלסף דבר הזה כלל. אם היה יודע, היה לו להשיב בליבו, כי העולם על פי סדר שסדר אותו יתברך, ויש לו נפלאות סדר מסודר מיתו, ואין זה שינוי מסדרו עליו. כמו שהשם יתברך סדרו על טבעו, כך סדרו על דבר הבלתי טבעי לפציע זור מושכל, ועוד ידבר עניין זה. הניסים שבלתי טבעים זה לא שינוי. השם שראוי שהם מתאבים דברים בעולם לפי הטבע, כך ראוי שהם מתאבים בעולם דברים בלתי טבעים. תן לעולם הרוח גם לדבר, מותר לו גם, לא פחות מהטבע, שלא נגדל. מי שלא יבין, אז הוא חושב שיש פה יציאה מהסדר. זה לא נכון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.